ככה, מוריי ורבותיי, שלום לכולם. אנחנו נמצאים בלימוד משותף נוסף בספר הסוד הישראלי, והיום, תרשו לי בבקשה, בגלל שבשבוע הבא לא יתקיים יום לימודים במכון, יש ביום ראשון, הלימודים מסתיימים בשעה 13:00 כמדומני, ביום שני ושלישי יש טיול במכון, ובחמישי לדעתי כבר לא לומדים, אז ובראשון שאחרי גם לא לומדים, כי זה עדיין חנוכה, נכון? אז מה שאנחנו נעשה עכשיו זה ככה, אנחנו בעזרת השם נעשה לימוד קצר בסוד הישראלי, נעשה סיום חגיגי לפרק, זאת התוכנית שלי לפחות, זה יכול להיות, זה אפשרי, זה לא ידרוש מאיתנו יותר מדי זמן, ואחר כך אנחנו נעשה לימוד קצר לחנוכה ולשבת פרשת מקץ מהסדרה סוד התולדות, בסדר? אז זאת התוכנית, אנחנו מקווים שנעמוד בה בכבוד. שלא תחשבו, גם השבוע יש לי חדשות הסוד הישראלי, אבל בגלל הזמן הקצר אני אשמור את זה לפעם הבאה. ככה, אנחנו הגענו לעמוד 105, לכותרת ששמה הבחנה אינה פירוד. בסדר? מושג, מה? מה, איך זה במהדורה החדשה? הבחנה אינה פירוד, מה אני אמרתי? מה זה? למה? מה קרה? איזה מין דבר זה? תראה, הבחנה אינה פירוד, למה פירוד? מה קרה? טוב, בסדר. בוא נראה למה הם בחרו לעשות את זה, את התיקון הזה. אנחנו נמצאים בפרק שהכותרת שלו זה נבואה והיסטוריה, והנושא שאנחנו מתעסקים בו הרבה זה נבואה, משמעות של הנבואה של עם ישראל וכן הלאה. ובאופן כללי אפשר להגיד שרבנו אברהם לבני מלמד אותנו לאורך כל הספר שאחד מהדברים שמייחדים את הנבואה של ישראל זה שיש לה משמעות היסטורית לעולם. זאת אומרת, היא לא איזה אירוע נקודתי מקומי שלנו, אלא יש לו בשורה. ואת הדבר הזה אנחנו לומדים כבר מאברהם אבינו, זה הנקודה שלמדנו בפעם הקודמת, נכון? ונברחו בך כל משפחות האדמה, זו בשורה שאברהם מתבשר ממש בתחילת דרכו. ממש את דרכו הוא מתחיל עם בשורה אוניברסלית. בסדר? וכאן נכנס המושג שאנחנו חוזרים עליו המון פעמים בלימוד של מניטו, של הרב אשכנזי, סוד התולדות, ההבדל בין קוסמופוליטיות לאוניברסליות. בסדר? הרב אשכנזי הסביר הרבה פעמים שקוסמופוליטיות היא כשהיהודי רוצה להפיץ את הבשורה היהודית, אבל עושה את זה ללא זהות מובחנת שלו. וזה נקרא קוסמופוליטיות. מה שקורה בסופו של דבר זה שהזהות שלו נשללת או בהשמדה או בהתבוללות. כמו שאנחנו נראה בעזרת השם בקרוב בלימוד שלנו לפרשת מקץ גם, זאת בעצם, נקרא לזה המשיחיות של יוסף. יוסף, הבשורה שלו היא להפיץ את היהדות או את הבשורה העברית בקרב העמים. זאת שליחות קוסמופוליטית, בגדול, השליחות של יוסף. והצד השני של הזהות של ישראל זה האוניברסליות. אוניברסליות זה אומר, אתה מפיץ את הרעיון שלך, אבל יש לך את המקום שלך שדרכו אתה מפיץ אותו. בסדר? זה דווקא מאוד יפה, גם לקראת חנוכה. תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה רבה, נפלא. חנוכה הוא דוגמה מאוד מאוד יפה לשמירה על הקו הזה, של הקו האוניברסלי, אפשר לקרוא לו. מה התיקון הגדול להתבוללות, ההתייבנות, נקרא לזה ככה? לקיים את מצוות נר איש וביתו ולהדליק את הנרות על פתח ביתו מבחוץ. מה בא הדבר ללמד? שמצד אחד יש לך בית משלך מובחן, ומצד שני אתה לא מסתפק במניחה על שולחנו ודיו, אלא לכתחילה אתה רוצה להפיץ את האור כלפי חוץ. זאת אומרת, כאן אנחנו רואים את שני המימדים. אם היה רק מצווה להדליק בחוץ, אז זה אומר להפיץ את הבשורה היהודית בלי בית. אם המטרה הייתה להדליק את החנוכיה אבל רק בבית, אז ויתרת על ההפצה של האור בחוץ. ברגע שיש לך בית, זה חלק מהגדר של המצווה, לקיים את המצווה בבית, נר איש וביתו, ולהדליק אותה על פתח ביתו מבחוץ, מתקיימים שני התנאים של המשיחיות היהודית. המשיחיות היהודית כוללת בתוכה הפצה של האור כלפי חוץ, אבל עם מובחנות מהסביבה. זה יותר נכון, אוניברסלי, כולל בתוכו לאומי וכלל עולמי. לאומי וכלל עולמי. זה מושג שאפשר להגיד שכל התורה של הרב אשכנזי נסובה סביב היסוד הזה, כי בעצם המושג המרכזי שהרב אשכנזי חוזר עליו המון זה האחווה, סוגיית האחווה שהיא בעצם הסוגיה של כל התורה. כל התורה מלמדת את מושג האחווה. והאחווה לא מתמצא רק באחווה בתוכנו, בעם ישראל, אלא האחווה היא שכל העמים ועם ישראל ביחד הם אחים. הם בנים של השם, כולם. אמנם עם ישראל זה בני בכורי, אבל כל העמים הם גם בנים של השם. וביחד הם אחים. זה מה שאמור להיות. אז מושג האחווה הוא מושג מאוד מאוד יסודי. טוב, בסדר, יאללה, קדימה. הבחנה אינה פירוט. גם זרעו של אברהם אבינו מוכרח להיבדל מעמי הארץ ולהוות עם בפני עצמו. אבל בידול, בסדר, דיפרנציאציה, דיפרנציון, בצרפתית, דיפרנציון, זה הבדלה של הציונות, סתם. אבל בידול זה אינו פירוד, הוא הבחנה ולא ניתוק, כפי שהורה לנו מורנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. אז אני רק הבאתי את המקור מתוך שיחות הרב צבי יהודה שהוא מפנה אליו, למרות שהרב צבי יהודה חוזר על העיקרון הזה בהמון המון מקומות. אני רק אקריא את זה מלשונו הקדושה של הרב צבי יהודה. זה מופיע בפרשה תרומה. תרומה סדרה ב' תשל"ה תשל"ג שיחות הרב צבי יהודה שמות. תורת השם תמימה, אומר הרב צבי יהודה, בכל דבר יש מדרגות, ומי שקופץ מעל למדרגתו מסתכן בכך שיפול. ההתעלות צריכה להיות איטית ולא בקפיצות. כמובן, אין לנהוג בעצלות, אלא בזריזות, בהדרגה ובדרך ישרה. איך אמר הרבי מלובביץ'? זריזות במתינות. ככה הוא היה לו ביטוי, זריזות במתינות. אתה יכול לעשות דברים בזריזות, אבל שזה יהיה מתון, לא באטרף. חילוקים במדרגות אין פירושם פירוד, חס ושלום, אלא הבחנות וגוונים בתוך תורת השם תמימה משיבת נפש. בסדר? מה שהרב צבי יהודה מכנה בהמון מקומות, מדרגות. יש מדרגות, מדרגות, מדרגות. זה באותו מהלך, אבל זה מדרגה. זה יותר גבוה וזה פחות גבוה וכן הלאה. לדוגמה, בתורה בנביאים ובכתובים יש צד כללי משותף, כולם המשך שמימי. שמימי. אין ניתוק בין המדרגות השונות האלה, אלא סדר של מעלין בקודש. מעלין בקודש הוא הסדר המציאותי הנורמלי. בסדר, זה דווקא יוצא לנו יפה גם לחנוכה, זה הטעם של בית הלל לסיבה שמוסיפים בכל יום. בית שמאי זה כנגד פרי החג, בית הלל זה כנגד מעלין בקודש ולא מורידין. אז מעלין בקודש זה הסדר הרגיל. כל יום אתה מעלה עוד ועוד. עוד קצת, מדליק קצת, ועוד 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 מעלין בקודש. מעלין בקודש הוא הסדר המציאותי הנורמלי. תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל. כל המדרגות הן מדרגותיו של דבר אחד שמקיף את הכל. בהיות תורת השם תמימה, שלמה וחיונית, אז היא משיבת נפש. גם יסוד שהרב צבי יהודה חוזר עליו הרבה פעמים. אם אתה רוצה לתפוס את התורה בשלמות, אם אתה רוצה שהתורה תשיב את נפשך, צריך ללמוד אותה בשלמות. לא צו לצו, קו לקו, זער שם וזער שם. צריך לראות את הדברים בשלמות, ואז זה משיב את הנפש. דבר חי אינו ניתן לניתוח. ורק בשלמותו ומחיה ומשיב נפש. גם בין הנביאים עצמם יש מדרגות שונות, אבל כולן מדרגות בגילוי אחד של השם אחד ושמו אחד. בסדר, זה יסוד שבעזרת השם בעתיד, אני מקווה שאנחנו נוכל ללמוד באופן קבוע את השיחות של הרב צבי יהודה על הפרשה בצורה בסיסית, מאוד מאוד תמציתית. אבל היסוד הזה הוא יסוד מאוד עמוק וגדול, והוא אחת הסיבות לדעתי גם שהרב צבי יהודה רצה לקרוא לתחום הלימוד אמונה אמונה ולא מחשבת ישראל. כי מחשבת ישראל זה סוג של מחקר של הדבר מבחוץ, ואז אתה עושה חילוקים של שיטות וכל מיני דברים, ואז אתה מאבד את החיוניות. אמונה זה חיוניות אחת. ולא שיטות, ולא חילוקי שיטות, ולא הגדרות וכל מיני דברים מחקריים כאלה. הרב צבי יהודה רצה לתת לאנשים את ההבנה שתורה היא אורגניזם אחד חי. וברגע שאתה חותך אותו ואתה עושה זה ככה וזה ככה וזה כל מיני חילוקים, יותר מדי, אתה מאבד את החיוניות. זה נושא שצריך ללמוד אותו באריכות. בכל אופן, עוד מקום אחד שהרב צבי יהודה מדבר על זה, שם, בשיחות הרב צבי יהודה, בעמוד 280. הוא אומר את זה על מה? מדרגות בקודש. בסדר, אני לא אראה את כל הפסקה, אבל בכל אופן רק קצת. יש להבין שאין כאן ניתוק, אלא ברור מדרגות, רוח השם אשר על האדם. כל המדרגות שייכות לתורת השם התמימה. כשתורת השם תמימה, שלמה, אורגנית, אז היא משיבת נפש, מענגת ומחיה. אבל כשאינה תמימה, כפי שהיא נלמדת היום במספר רב של בתי ספר, אין היא משיבת נפש. חינוך שבו דבר השם נתפס צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, בחצאי ובשברי פסוקים גורם למשברים, ונוקשו ונלכדו. פסוק מישעיהו, פרק כ"ח, פסוק י"ג. אז אתם מבינים? יש ישיבות הקו, ויש ישיבות צו לצו, קו לקו, סתם. סתם. טוב, בסדר. יפה. עכשיו נמשיך... מה? הוא מסביר שיש הבדל בין הבדלה להפרדה. הפרדה זה אומר ניתוק בין דבר לדבר, הבדלה זה אומר יש מדרגות. עכשיו, מה הוא רוצה להגיד בסוף? הוא רוצה להגיד שעם ישראל בסוף שייך לכל אומות העולם, אבל הוא נבדל מהם. וכשאנחנו אומרים שמישהו נבדל, זה לא מה שאנחנו אומרים שהוא נפרד. המבדיל בין קודש לחול, לא המפריד בין קודש לחול. הבדלה אומרת שבשביל, אני אוהב ביטוי של ימימה אביטל, שיטת ימימה, מכירים? ימימה אומרת, מידת רוחק להתקרבות נכונה. כדי להתקרב לבן אדם בצורה טובה, אתה צריך להתרחק ממנו. אם אתה מתקרב אליו יותר מדי, זה לא טוב. כמו בכביש, היה פעם פרסומת, דיברנו על זה פעם, שמור מרחק כדי שנוכל להיפגש. שמור מרחק. אז אותו דבר, מידת רוחק צריכה להתקרבות נכונה. אז לפעמים, היהודי שרוצה להיות קוסמופוליטי, מה קורה לו? הוא נאבד, הוא כל כך רוצה, בדיוק, הוא כל כך רוצה להשפיע, שהוא כבר הוא מאבד את עצמו. ולפעמים מה שקורה ליהודי שרוצה מאוד לשמור על הזהות שלו, שהוא נפרד מהעולם, והוא שונא כבר. הוא שונא את הגויים, הוא שונא את התרבות של הגויים, הוא שונא הכל. כל דבר של גויים עושה לו פריחה. אבל בסוף כולנו קשורים לאותו אב, אב אחד בראנו. זה נושא, גם נושא שצריך להעמיק בו הרבה. על אף הנסיגות הנראות על פני השטח של ההיסטוריה, עם ישראל מבטיח את ההיסטוריה האנושית מפני כל כישלון. נראה שאין זה מקרה שההמנון הלאומי של מדינת ישראל נקרא בשם התקווה. ישראל נושא בתעודתו, במהותו ואף בשמו את הדינמיקה המסוגלת לקלוע אל מטרתה הסופית של ההיסטוריה. בסדר, זה התקווה זה... בעצם הספר הזה היה אמור להיקרא שיבת ישראל תקוות האנושות. זה התרגום המדויק שלו מצרפתית. לכן לדעתי הוא משחק פה עם התקווה. שיבת ישראל תקוות האנושות, לא נס לעמים כמו שזה היה בהתחלה, תקוות האנושות. ככה, ואכן ישראל נקרא גם יעקב, מי שעליו להתהלך במעקשי חיי היומיום והקמומיותיהם, ולגבור על המכשולים. יעקב משתמש בעורמה כדי לגבור על עשיו ולהפוך לישראל, כי אי אפשר שחזונו הישר בדבר המטרה האחרונה יישאר בגדר אידיאל דמיוני. כתוב כאן אוטופי. ללא אחיזה בהיסטוריה, כדי להגשים את תעודתו במעבה ההיסטוריה ולהפוך לישראל, עליו להפוך את העקוב למישור וליישר את העקמומיות, לשרות עם אלוהים ואנשים ולהיות יכול להם. בסדר? זה גם כל דבר פה אפשר להעמיק בו הרבה, מה הוא מסביר, אבל בגדול בגדול יעקב הוא שם הזהות העברית כשהיא בגלות או כשהיא בנחיתות, וישראל היא הזהות העברית בגדלותה ובגאולתה. זה ההבדל בין ישראל לבין יעקב. יעקב אוחז בעקב עשיו. עקב זה מלשון עקום, מסובב, לא ישר. כשאתה נמצא בנחיתות, אתה חייב להתנהל בעקמומיות. יש ספר שכתב הרב דוקטור חיים שיין, שנקרא באר שחת, על השחיתות הישראלית לדורותיה, משהו כזה, משהו עזוי. אבל זה דבר מאוד מעניין, דיברתי איתו על זה פעם, והוא אמר שהגלות יצרה השחתה מאוד מאוד עמוקה בהתנהלות של העם היהודי. כי כשאין לך אפשרות להתקיים בצורה ישרה, אתה חייב להתנהל בצורה עקומה. הגלות יצרה הרבה עקמומיות בדרך שבה מתפרנסים, בדרך שבה מתקיימים, הכל עקום. אתה יודע, כשאין לך אפשרות לעבוד ישר, אתה עובד בשחור. לפעמים בעל כוחך אתה עובד בשחור, בגלל שאין לך את האפשרות להתקיים ישר. אז הגלות יצרה עקמומיות. שם ישמור. רק באב השלישי, יעקב, נתברר זרע אברהם האמיתי. ופה נתקיים האיזון הסופי בין המידות. המדרש מלמד שאברהם ניצל מכבשן האש שבו השליחו נמרוד מלך אור כסדים בזכותו של יעקב. כוונתו היא, כלומר של המדרש, להדגיש שכל היוזמה של אברהם עם כל גדולתה אינה מספקת להצילו מכבשן האש, לולא המימוש שזכה לו ביעקב וב-12 השבטים. זאת אומרת, במילים אחרות, לפעמים הסיבה שאתה ניצל היא לא בזכות מה שאתה עשית, אלא בזכות מה שעתיד לצאת ממך. מה שעתיד לצאת ממך זה מה שיושיע אותך מהצרה. אברהם כולו אהבה. המדרש מתאר אותו כמכניס אורחים באוהלו. מגיש להם מזון ומשקה ומבקש מהם לברך לפני למי שהמזון שלו, למי שאמר והיה עולם. אברהם חפץ ליישר את דרכם של כל בני אדם, גם של אנשי סדום החטאים. ויצחק כל כולו יושר וציות, דין. הוא מקריב את עצמו לעולה תמימה למזבח שבנה אביו, ברם, אבל הקורבן נדחה. אלוהי ישראל קורא לקדש את החיים ואינו חפץ במות יצחק. יצחק מייצג בקדושה את מידת הדין. בסדר? זה גם מתבטא בזה שיצחק יש לו רק שם אחד, יצחק לא יוצא מהארץ, יצחק הוא איש מידת הדין. הוא גם זה שמסנגר על עם ישראל לעתיד לבוא, זה קשור גם לגילוי השורש של ישראל. אולם יעקב, שמאחד בתוכו את מידת האהבה של אברהם עם מידת הדין של יצחק במידת האמת, מידה חיה שיכולה לתאם בין כל ממדי הקדושה בעולם הזה, מה שמתחבר לדברים של הרב צבי יהודה, נכון? תורת השם תמימה, כמו יעקב שהיה איש תם, תמימה, שלמה, יעקב הוא השלם. חייו היו מאבק מתמיד, עליו היה להתמודד עם צביעותו של לבן ושנאתו של עשיו. הוא ידע לגלות וגעגועי השיבה. כאב ל-12 השבטים היה עליו לקבוע את האיזון בין הנטיות המגוונות של בניו, בו משתקפת כבר כל ההיסטוריה של העם היהודי. יש למאבקו עם שרו מלאכו של עשיו השלכות על היסטוריות. המלאך הוכרח להכיר בזהותו האמיתית של יעקב. לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל. וכך מפרש ראשי, לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעקבה ורמיה, כי אם בשררה ובגילוי פנים. הכנסייה הנוצרית תצטרך להסיר בעצמה את המסווה שהיא הניחה על עיני כנסת ישראל, ולהכיר בכך שהעם היהודי הוא לבדו ישראל האמיתי. הוא מתכוון פה לשני פסלים המפורסמים של הכנסייה וישראל, הסינגוגה והכנסייה, שישראל בפסל הוא מכוסה פנים, כן, ומושפל. מה שנקרא ביטוי להחלפה. חס ושלום. ההכרה הזו תציין את שחר ימות המשיח. זה יהיה סוף הלילה. ויזרח לו השמש כאשר עבר יעקב את פנואל. בני אברהם, יצחק ויעקב אינם רק יורשי המוסר של ייחוד הערכים. המהפך בזהות האנושית שבא בעקבות גילוי החוויה הנבואית כממד חדש בהכרה, מגלה גם ממד חדש בהחלט בהיסטוריה. יציאת מצרים, מעמד הר סיני, 40 שנות נדודי המדבר, מהווים היסטוריה ייחודית כשם שכל ההיסטוריה של עם ישראל ייחודית היא עד ימינו. מהגלות ועד שיבת ציון המחודשת, לפני הופעת עם ישראל הייתה השגחה נסתרת בתוך חוקי הבריאה. בסדר? באל שדי התגלה הקדוש ברוך הוא לאבות. שדי זה שאמרתי לעולמי די, שאמר לעולמו די, הכוונה שהוא מתגלה בתוך החוקים של ההיסטוריה. רק לישראל הוא התחיל להתגלות בשם הוויה, כלומר בהשגחה פרטית, בניסים. אני אוסיף על זה מילה עוד רגע. לפני הופעת עם ישראל הייתה השגחה נסתרת בתוך חוקי הבריאה ברם, מאז היא יצאה מההיעלם, פועלת בגלוי על חוקי הטבע ומתערבת ישירות בחייו של העם החדש. מעתה ממלא עם ישראל מלבד תפקידו הפעיל בהיסטוריה. זו המגלה את מעשה ההשגחה, גם תפקיד של עד. אתם עידי נאום השם ועבדי אשר בחרתי. בסדר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מודגש שם את העין והדלת. שמע ישראל מבטא עדות, אתם עדיי נאום השם. ובהקשר למה שנכתב כאן, ראיתי רעיון יפה מאוד, ובזה ראוי גם לחתום לקראת חנוכה, הרב חרלאפ בספרו רזי לי, יש שם על חנוכה ערך, והוא כותב שכל העבודה של חנוכה זה העלאת הרשות לחובה. זה עבודת חג החנוכה. מה זה אומר העלאת הרשות לחובה? זה אומר שהרעיון של חנוכה בא לחשוף שכל ההשגחה של ישראל, גם השגחת הטבע, היא נס. רק שזה נס נסתר. ומה שהתגלה על ידי המנורה, זה שגם המלחמה שהייתה נס טבעי על פניו, היא הייתה נס, רק שזה היה נס נסתר. זה הסוד של חנוכה. עכשיו, הדבר הזה מאוד מאוד יפה, כי זה מתחבר לדיון בפוסקים, האם סעודות חנוכה הם סעודות הרשות או סעודות מצווה. יש דיון, יש שלוש דעות עיקריות, מרכזיות, יש שאומרים סעודות מצווה, יש שאומרים לא סעודות מצווה, ויש שאומרים שאם אומרים דברי תורה ושירות ותשבחות, זה הופך להיות סעודות מצווה. בסדר, לא ניכנס עכשיו לסוגיה, היא מאוד מעניינת. אבל מה יוצא מפה? יוצא שהדיון הזה הוא לא דיון סתמי, דווקא בחנוכה. בפורים זה מצווה, סעודות המצווה. היסוד שזה בא ללמד, שהכוח של חנוכה זה לגלות שיש השגחה אלוקית גם בדברים נסתרים. ואיך זה מתגלה? על ידי זה שאנחנו מרוממים בעצמנו את הרשות למצווה. שאנחנו מרוממים בעצמנו את הטבע לנס. הנס זה ההשגחה, הנס זה המצווה, אפשר להגיד משהו שמתגלה מלמעלה, ועל ידי זה שאנחנו מלמטה מקדשים את הרשות, זה הופך להיות מצווה. זה הסוד של חנוכה. זה ככה הרב חרלאפ אומר. הוא לא אומר את זה על היסוד של ההלכה. הוא אומר את העיקרון, ולעניות דעתי נראה לי שאפשר ככה להסביר את עניין ההלכה. נכון. ואז מה? בדיוק, טוב שהשלמת, בדיוק על זה הוא אומר את זה. הוא אומר שזה היסוד של קיום מצווה של מהדרין מן המהדרין. מה זה אומר? זה אומר שיש את עיקר המצווה, שזה להדליק נר אחד, ויש את המהדרין, שזה נר אחד לכל אחד מהבית, ויש מהדרין מן המהדרין להדליק כל יום אחד, ואז מוסיף והולך. בכל אופן, מה יוצא? יוצא שכל עם ישראל לוקחים את הדבר שהוא רשות, והופכים אותו לעיקר המצווה. אז זאת אומרת, זה מתגלה גם במצוות ההדלקה וגם בסעודות בעצמן. טוב, שיהיה בעזרת השם חנוכה שמח, בשורות טובות, ישועות, נחמות לכל עם ישראל, אמן וכן יהי רצון.